ברשות ידידי וראי יושב ראש ההנהלה של מוסדות אריאל רבי אליעזר שפר, איש טבריה שעלה לירושלים, הרי משם עתידים להיגאל, מטבריה עמוקה מכולם שעתידים להיגאל, מרא דאתרא במידה מסוימת של האכסניה, ידידי הרב יוחנן פריד, שזכה לצקת מים ואפילו לעבוד במשותף לפות קדושת אבי מורי זכר צדיק לברכה, ידינו הרב וייס, שוודאי נשמע גם ממנו דברים חשובים ואולי גם חידושים, שאנחנו תמיד כשעוסקים בסוגיה אין בית המדרש ולא חידוש, היה רגיל לומר הרב הנזיר אבא זה בסדר. אחי וראי, מוריי ורבותיי, אחיותיי, תרשו לי לומר שבמידה מסוימת עצם המעמד הזה, המקום הזה והנושא מורים בהתרגשות מיוחדת. ומותר להתחיל קצת מסגנון אישי לשתף אתכם בחוויה הזאת, אם כי אי אפשר לשתף אתכם בכל החוויה. אני רואה את החדר הזה, את האולם הזה, שבעיניי בזיכרוני היה אולם ענק מימי ילדותי, את החלק האחורי שהיה קצת יותר גדול, המחיצה הייתה יותר קרובה קדימה, שהיה גם עזרת נשים, גם סוכה, וגם שם עמד שולחן ארוך שבקצה הוא ישר כבוד קדושת אבי מורי זכר צדיק לברכה, ולמד תורה יומם ולילה בפינה ממש. יש סיפור מפורסם שהצדיק הירושלמי מורי ורבי רבי אריה לוי זכר צדיק לברכה מספר, שבאחד מימי תענית הדיבור של הרב הנזיר צהר, שהיה נוהג להתענות בתענית דיבור בכל יום צום, שני וחמישי בשני, באופן קבוע בכל 40 היום שבין ערב ראש חודש אלול עד אחרי יום הכיפורים, ועוד ועוד. באחד מהימים האלה שכנראה נהג לא לדבר, בא הרב אריה לוי לשאול את הרב זצ"ל עצה בעניין קשה ומסובך. הוא היה הרב של האסירים והרב של החולים, ולהניח באחד מהסוגיות הקשות הללו. הוא לא יכל להיכנס אל הרב, כי קהל רב צבא על הדלת של החדר הקטן שנמצא כאן ליד האולם הפנימי. הלכתי להיכנס לבית המדרש, מצא את הרב הנזיר מעוטב וטלית ותפילין, יושב, יחד עם שלא דיבר, התיישב לידו. עכשיו, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, כל השאלות שהיו לו בדעתו, קיבלו את הפתרון שלהם. ידע את התשובה, קם והלך. כשסיפר את הסיפור הזה והמרן אור ישראל וקדושו הרב זצ"ל, אז אמר הרב, כמה שאני זוכר במילים הבאות, מה אתם חושבים שהרב הרב דוביץ שותק? כשהוא שותק הוא מדבר בשפה אחרת, ככה אמר הרב הזה. מעניין שבתוך מגילת הסתרים מובא סיפור מאוד דומה, שבשבת קודש נכנס אליו חברו, כאח לו המנוח דוקטור מרדכי מרקוס כהן זצ"ל, אפשר לומר זצ"ל בלי ספק, שהחברו הקרוב בנו של רבה של בזל, שהתמנה לנוטריון ורצה להכין לעצמו חותמת, ואז הוא שאל את אבא זצ"ל מה לעשות בחותמת, איך להפגין את היהדות ואת הכוונות הפנימיות שלו. בגלל שזה היה שבת קודש, הוא חשב בדעתו שצריך שם, שיהיו שם שני לוחות הברית ועוד חושן, דמות של חושן משפט.
חושן
ידי כהן. אבל הוא לא אמר לו כלום.
בגלל השבת,
להגיד משבת לחול, איך לעשות, שאלה הלכתית ידועה, שאפשר לומר שאפילו, אפשר לומר שעשו. רק בצורכי ציבור אפשר לעשות בשבת, אבל לא בצורכי יחיד. אני לא נכנס לשאלה ההלכתית, אבל עובדה שהוא שתק. אחרי כמה ימים נכנס אליו למרדכי מרקוס כהן זצ"ל עם החותמת מוכנת בדיוק כמו שהוא חשב. הנה עוד פעם מין העברת מחשבות בדרך של דיבור פנימי מתוך שתיקה. אז כמובן שאני כשנכנסתי הנה לאולם זכרתי את הרב סביולה זצ"ל שהיה עומד בסוף האולם ביד הספסל האחרון, הוא מסתכל על הישיבה ושופע נחת ומפקח מה שצריך. הבמה הזאת עמדה באמצע, לפניה ישב הגאון ביצחק הראלי זצ"ל, המשגיח של הישיבה, בעל עיניים למשפט, שישב כאן כל היום. אני זכיתי לשבת כאן בפינה המזרחית עם הגאון רבי יהודה גרשולי זצ"ל, שעכשיו הוצאנו לאור ספר לזכרו, אפיקי יהודה. למדתי איתו כל יום לפי בקשת מור אבי זצ"ל. אז ככה הכל, ואני זוכר מי ישב כאן בדרך חיים טובים ארוכים, שיושב הרב תולדנו, ישב הרב רבי דוד חנזין זצ"ל, רבם, ראש בית הדין ורבם הנערה של כל חסידי חב"ד בארץ בשלוש שנים רבות אחר כך. הוא ישב כאן ולמד בעל ידו, זה עניין של חסידות, דיברו על הרב זצ"ל ויחסו לחסידות, והרב הנזיר ישב על ידו רבי זושה טברסקי, שעד היה תלמיד הישיבה, ואחר כך בימים נעשה האדמו"ר הנערץ מצ'רנוביל, שעכשיו ממשיך את דרכו נכדו בעצם, זה לא בנו, זה נכדו, שיושב שם בשכונת הבוכרים. כאלה עם תלמידי הישיבה, תלמידי הגאונים רבו עובר מקמיניץ, ליבוביץ, רב שמעון שקופ, דרכו של רב חיים מבריסק, עולם הישיבות הליטאים, המוח קר והצלול והעיוני והלימוד החריף מצד אחד, ומצד שני חסידים כאלה, כמו אחד שנעשה אדמו"ר גדול אחר כך, ושני שנעשה רב נערץ וחסידי חב"ד, וכולם ישבו כאן יחד. אפשר לומר שהיחדיו הזה של התנועות הרוחניות השונות, כשהרקע של היחדיו הוא... כשהרקע הוא האור ששפע משיותו של מרן הרב זצ"ל, זה, הייתי אומר, הייחוד של הבית הזה, שאולי לימים לא נשמר כל כך, כי מבחינה ארגונית התברר שאנשים רוצים כל אחד להיות בחצר שלו, בקבוצה שלו. אולי תוסע אומר את המילה קאט, אולי קאט קטנה שבארץ ישראל מבחינת חיובית. סגנון, פה זה חיפות סרוגות, פה זה ישיבה ליטאית מסחפונית, פה זה ישיבה חסידית, שכולם ישבו יחד. זה גרם לקושי בפיתוח המספרי והחומרי של המוסד. ולכן אצל מרן הרב צבי יהודה זצ"ל כבר הדברים השתנו. נוצר סגנון מסוים של בוגרי ישיבות בני עקיבא וישיבות ארץ ישראל, היום קוראים אותם ישיבות ההסדר, וכל התנועה העצומה הזאת שאלפים ברוך השם למדו בה ולומדים בה, וישיבות צומחות בכל יום מתוכה. אבל כל זה בתורת עוד חצר חסידית. עד בעיקר שמעתי פעם מאבא זצ"ל שהרב זצ"ל בנה את כלל ישראל, ובנו המשיך בדרכו, אבל הקים עוד חצר חסידית גדולה. זה עובדה, שזה סגנון לבוש, סגנון דיבור, סגנון הופעה, וזה מבחינת הכלים זה יותר חזק. מבחינת המטרה הסופית, עדיין לא הגיעה כנראה השעה שיוכלו לשבת כל נדברו יראה, אז נדברו יראה השם איש לרעהו ויקשב השם וישמע ויכתב ספר הזיכרון לפניו ויראה השם ולחושבי שמו. זה כבר כאשר מלאכי נפרד מתקופת הנבואה, שהוא החותם שלה וחוזה לעתיד לבוא, כשתחזור תקופת הנבואה, הוא מדבר על ההידברות של יראי השם ישנה ראיו. אנחנו, כפי שכולם יודעים, אני לא אכנס עניינים פוליטיים כאן, רחוקים מאוד כיום מהמצב הזה, שכל אפילו יהודים שומרי אמונים יוכלו לשבת יחד וללמוד יחד ולבנות יחד. אנחנו במידה מסוימת, אם מותר כאן לגלות את ליבי, במוסדות אריאל, בשלב של לימוד שלב רכים וכולל, משתדים ללכת בדרך הזאת, וגם זה לא דבר קל לביצוע. ידידי רב אליעזר שפר בעצם כפה עליי את הנושא. אני חושב שאולי אם ככה עשה, טוב עשה, משום שיש דברים שבבחינת ליבה לפומה לוגליה. ומפחדים לדבר עליהם. הם נועזים מאוד. לא לחינם את הדברים האלה כלל אבא זצ"ל ביומנו, ספר זכרונותיו, וקרא את זה מגילת סתרים. מגילה שנכתבה דפים דפים, עמודים עמודים, חוברות חוברות במשך עשרות שנים, וחזרה והותקה בימי המצור על ירושלים. באחד מהדפים כתוב התאריך וכתוב שמי כנמצא בשבי האויב הירדני באותה תקופה בתו שנחת, ואז הוא ישב, כשלא יכל לעסוק בתורה, כי העיר הייתה מופגזת, וישב העתיק מפנקסה ועיפרון ומפתקים, בתוך חוברות מסודרות, את מגילת הסתירים הזאת, שאנחנו קראנו לה בשם זיכרונות נזיר אלוקים, ואני עכשיו אגלה, זה, יש חומר שם פי ארבע, פי חמש, מה שנתפס בכרך הראשון של נזיר רחב, פחדנו את הכל לגלות. וגם היום אני עוד פקפקתי, אם כי ידידי הרב פריץ קצת עודד אותי, שנכנס לי שלא לא לפחד. מה פתאום נזיר? מה זה? מה כאן הולך כאן? כל עם ישראל, אין אף אחד שקורא את עצמו נזיר? בא איזה יהודי קורא לעצמו נזיר, הנוזיר, הנוזיר, וכולם מדברים על זה. זה נראה קצת חריג מהנוהג. יש הרב, והאדמור, והגאון, והצדיק, והמקובל, כל זה, כבל אלוקי, כל זה קיים. פתאום איזה מין תופעה חדשה. אשר לא הייתה לעולמים. בגלל החריגה הזאת מן הנורמה המקובלת, בדרך חיים מיוחדת, שאינני יודע אם יש רבים שיכולים ללכת בה, יש פעם לפעם באים אליי צעירים יקרים שרוצים להידבק בדמות של אבא, אז הצלנו רוצים לקחת עליהם נזירות, אני משתדל לשכנע אותם לא ללכת בדרך הזאת. כי צריך להגיע למדרגה גבוהה בנגלה, וביראת שמיים, ובהנהגת המידות, ובהנהגת הפרישות, והטהרה של האדם, לפני שאפשר להיכנס לדבר כזה. אני זכיתי להיוולד בבית הזה, זה סיפור אחר. אבל את השאלה הזאת שואלים אנשים רבים, ואני שאלתי את האבא זצ"ל, מה הביא אותו לכך? ותשובה ישירה לא קיבלתי, אף פעם. כל התשובות ניתנו בדרך עקיפה, ובמגילת הסתרים אפשר לגלות את העניין. יש איזה קונפליקט פנימי, כמעט הייתי אומר, סתירה לכאורה, לא באמת, לא במהות דבר, בין עולמה של תורת הנגלה, ומידה מסוימת עולמה של תורת הנסתר, כשלומדים אותה כמו שלומדים נגלה, כדרך ישיבות מקובלים שקוראים ומתפלפלים בנסתר כמו בנגלה, ובין עולם הנבואה והשירה והתפילה והרוח והחוויה הדתית הפנימית המעמיקה המיסטית של דבקות ושל עלייה רוחנית ושל חוויה פנימית דתית שלכל דרכיה שעליה גם כתבו חכמי אומות העולם מחקרים מיוחדים עליה בצד הפסיכולוגי שלה ובצד הפנימי שלה ולכאורה לפעמים ריבוי העיסוק בפרטי הדינים וההלכות מרחק מהחוויה הבלתי אמצעית של קשר האדם לאלוקיו שמגיעה לשיאה בימים הנוראים ובייחוד ליום הכיפורים. חושבים בעולמה של הציונות הדתית ששני המורים הגדולים בדור האחרון היו רחוקים זה מזה. אני מדבר על מרן הרב זצ"ל, שאנחנו אומרים הרב מדברים על הרב כולם. רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ובין רבנו הרב, שיהודי אמריקה מדברים על הרב, מדברים על הגאון, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, שהלך בדרך אחרת, חושב שזה שני עולמות. בנקודה המרכזית הזאת של חוויית האדם המתייצב לפני אלוקיו, הדברים נפגשים בעומק. ועוד יותר בדברי מגילת הסתרים של הרב הנזיר. הוא קורא את זה עמידה לפני. כי ביום הזה יחפר עליכם ותהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הגאון רב חיים הלוי בהלכות תפילה, בחידושי רב חיים הלוי, שנלמדים בכל הישיבות, ישיבות הליטאיות בייחוד, מדבר על שני סוגי כוונה בתפילה. סוג הכוונה בתפילה של הבנת המילים, הבנת תוכן התפילה, בסוג הכוונה בתפילה שירגיש שהוא עומד לפני אלוקיו הוא מתפלל ושומע תפילה שומע את תפילתו החוויה הבלתי אמצעית הזאת שלכאורה היא מנוגדת לכל היגיון משום שאיך יכול האדם המוגבל במקום ובזמן בחוש ובכל ההגדרות האנושיות ליצור קשר עם משהו למעלה מכל מקום ולמעלה מכל זמן, למעלה מכל חוש, למעלה מכל מידה ומשקל וכמות. איך יוצרים קשר כזה? לכאורה זה בלתי אפשרי לגמרי. כי כל המדע האנושי בנוי על הגדרות. וההגדרה היא בדרך טבעה מקבילה. מקבילה בגימל. ואילו הקדוש ברוך הוא במדרגה העליונה שלו שמתעלה מעל הספירות, שכולנו היום עוסקים בהם בגלל ספירת העומר, נקרא אין סוף ברוך הוא. הדבר שהוא אין סוף, הוא לא חומר ולא צורה ולא גוף, איך תופס האדם שיכול לתפוס רק בעיניים ובאוזניים ובמחשבה, איך הוא תופס אותו? כל גדולי המחשבה הדתית בישראל עסקו בדבר הזה, אבא זאת קורא אותם בלי פחד, גדולי הפילוסופיה הדתית בישראל, היום קורא לזה מחשבת ישראל, לא רוצה את המילה פילוסופיה, שהיא מילה זרה. הרמב״ם מדבר על השכל הפועל, על ההיקש הלוגיסטי שבנוי על הקשת דבר לדבר, דבר לדבר בדרך של שכל, עד שמגיעים לשכל של כל השכלים, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, שהוא יתברך בדרך של, 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 של גילוי באורך שכל. יש פרק באורות הקודש, גילוי אליהו באורך שכל, שרומז לעניין הזה. רבי יהודה הלוי, שאת ספרו לימד האבא זצ"ל, כאן הרב הזיר, בחדר הקטן שבין שני החדרים, מדי שבוע ביום רביעי, ואחר כך הוא השאיר בביתו. הוא קיבל את השיעור ממורו ורבו, הרב זצ"ל, שהוא התחיל ללמד בישיבה, וזרים רוב עיסוקה מסר את זה לתלמידו. היה תמיד חוזר על ההגדרה של רבי יהודה הלוי, שהתייחס לקדוש ברוך הוא בשם העניין האלוקי, שמתגלה על ידי אור הכבוד וסגולותיו, עם ישראל, ארץ ישראל ולשון הקודש. אולי אני לא מדייק בדיוק, אבל אני פחות או יותר אמרת את הדברים. זאת אומרת, עסקו בשאלה איך יוצרים את הקשר. כשחושבים על תולדותיו של הרב הנזיר, שהגיע מישיבות ליטה, ומבית מרדשו של החפץ חיים, לעולם המדע של חוכמת ישראל, באקדמיה שיעשה לברון גינסבורג בפטרבורג של הבירה של רוסיה הצארית, ששם ישבו אנשים ועסקו בצד המדעי של מחקר חוכמת ישראל. שם ישבו חבריו, פרופסור יחזקאל קופמן, שחיבר את הכרכים המפורסמים של תולדות האמונה הישראלית, זלמן שזר, שהיה אחר כך לנשיא מדינת ישראל, דוקטור צבי ויסלבסקי ועוד אנשים, שינשריה שחיבר מבוא לכתבי הקודש, הייתה חבורה מאוד מיוחדת של עילויים שהוא אסף מהישיבות, לפתוח להם פתח לעולם ההשכלה. ועל זה שהוא לא מצא לנפשו סיפוק ומנוח בעולמה של התורה, ועם כל כישרו המיוחד עם החפץ חיים שבישיבתו למד, בביתו גדל במידה רבה. מגיל 9 חי הרב הנזיר בעיר רדין, כשבית סבו, הגאון הבסחי עמד לו הכהן קצר צהל, עמד ליד ביתו של החפץ חיים, והיו השני הבתים כבית אחד. ועד זה סוף ימיו הקשר נמשך, אחרי כן רבה של העיר היה דודו, הגאון עמוד פלסנדר הלוי קופשי זצל, שהיה רבה של רדין 40 שנה, עיר שיש בה חפץ חיים כבעל בית, תארו לכם איזה רב צריך להיות שם. והוא היה גם כן גדול מאוד בתורה, ואחותו שלה, אשתו הראשונה הייתה ביתו של הרב הזקן, ואחותו של הרב הנזיר הייתה אשתו השנייה, והם נפטרו כאן בירושלים. וזה היה בית גידולו, והוא נשאר קשור. אני פעם כתבתי, מן הכהן אל הכהן ובתוכם הכהן. כהן החפץ חיים, הכהן ברן הרב זצל, והרב הנזיר שהיה כהן בעצמו. ובכל זאת הוא לא מצא לעצמו סיפוק. הוא חיפש דרכים אחרות, והלך לעולם המדע וההשכלה, ונסע לגרמניה. והיה בברלין בבית המדרש לרבנים של הילדסהיימר, אחר כך גם שם לא מצא, והלך לעיר האוניברסיטאית הידועה פרייבורג, ששם לימדו כמה מן הגדולים, בדרכו של הפילוסוף הרמן כהן, שעסק בביקורת התבונה הטהורה, דרך אחרת לגמרי, דרך מדעית שכלית של הבנת המהות של האלוקות, וחיפש. ובתוך התקופה הזאת, פרסה מלחמת העולם הראשונה, ושם פגש את מורו ורבו בתורת הנסתר, הגאון מסנדומירה, מרמד נאי זצל, שכנראה היה גדול מאוד בקבלה. הוא כתב, מאז יצא מתוק, מהגלות, מהשבי הכפוי, הקהילה היהודית של פרנקפורט הקימה בעיר מרפא, על יד פרנקפורט, עיר מחצאות בשם בד נוהיים, שאני הלכתי לראות אותה בביקורי היחיד והאחרון בגרמניה, הקימה שם אין פנסיון כזה שהאזרחים הרוסיים, אזרחי האויב, הם צריכים להתייסף פעמיים ביום במשטרה, והם ישבו שם ולמדו. הייתה חבורה מאוד מעניינת, שם התחיל ללמוד קבלה. קבלה נתנה לרב הנזיר איזה מפתח לחוויה הרוחנית שהוא חיפש אותה, להתקרב למדרגה שעמדו בני הדור שהכירו את הנביאים ושמעו את קולם. ואין צל של ספק שהנזירות שהוא קיבל על עצמו הייתה דרך להתרומם ממדרגה למדרגה כדי להיות ראוי להשראת רוח הקודש והנבואה. אלה דברים מאוד נועזים, אני אומר, אבל זאת, אין צל של ספק שזו, זו הייתה מסעת חייו. בנזיר רחב שיצא לאור 5 שנים אחרי פטירת הרב הנזיר, ליקטנו קצת דברים שאני לא חושב שאוכל לקרוא את כולם, כי אני צריך לזה שעות רבות, אבל אחד מהם אני כן אקרא כי הוא חשוב, ואז אני אקח מתוך מגילת הסתרים דברים שלא התפרסמו, ונראה שזו הייתה הבעיה שלו. לא בריחה מעולם התורה, אלא התעלות מתורת הנגלה לתורת הנסתר, כשהכל מהווה שירה. גם אני גלה לקרוא שירה, כתבו לכם את השירה הזאת, יש שני פירושים, פירוש אחד פרשת האזינו, הפירוש שני שפרשו חז"ל, כך נפסק להלכה, מצוות כתיבת תורה, והתורה נקראת שירה. גישה לגליסטית, משפטית, מדעית, קרה, של הגיונית, של ניתוח שכלי, ושירה, האם שניהם יכולים ללכת יחד? לכאורה לא. והנה כאן מנסים לבנות מעלות מהגישה המשפטית, ההלכתית, ההגיונית, הקרה, האנליטית, השכלית, העיונית, אל הפנימיות של התורה, של תורת הנסתר, אבל לא רק ללמוד את המונחים הטכניים של תורת הקבלה, אלא אפשר ללמוד קבלה ולא להיות מקובל. שמעתי מאבא זצ"ל שסיפר לי פעם בדרך צחות, בשעה שכוחו הייתה טובה עליו, שגדול החוקרים של הקבלה בדור האחרון, המנוח פרופסור גרשום שלום, זיכרונו לברכה, בא אליו לשמוע קצת דברי קבלה, אז אחרי ששוחחו הרבה, אמר לו, אבא זצ"ל, תשמע לרב גרשום, אתה תהיה רואה חשבונות נהדר של קבלה, הוא אמר את המילה בוכהלטר, אבל לעולם לא תהיה מקובל. ואפשר לדעת כל מה שכתוב, כל מה שכתוב. אבל החוויה הזאת של הדביקות, שהגאון בנגלה שמגיע לגדלות בנסתר, ובתפילתו יודע לכוון ולהתחבר עם האלוקות, זה מדרגה אחרת, וזה אי אפשר להגיע בלי הכנה. אני רגיל לומר ששוכחים בעולם ישיבות המוסר, שמשה חיים לוצאטו, שהיה גדול מאוד בקבלה, משורר, וסופר, חיבר את ספר המוסר שלו מסילת ישרים כספר מבוא בספרו כלך פתחי חוכמה של ספר יסוד קבלי. אותו דבר רבינו משה קורדוברו, זכותו תגן עלינו, גדול המקובלים בצפת, חיבר את ספרו תומר דבורה שהוא ספר מוסר שנלמד בישיבות המוסר כמבוא לספר הענק שלו פרדס, שזה בעצם אנציקלופדיה כוללת של כל החלקים של הקבלה, קבלת השמות, הפרצופים והספירות, אפשר לומר ספר יסוד של הקבלה. דהיינו, אי אפשר להגיע, להיכנס לפני ולפנים, אפשר ללמוד באופן טכני, מבלי שאדם מאבד את האישיות שלו, מאבד בעין. הוא עובד על עצמו, ועובד על עצמו עוד יותר, כדי שיהיה ראוי לא רק להבין את הנגלה שבנסתר, אלא את הפנימיות של הנסתר. אקרא עכשיו קטע שכבר ניפס בנזיר אחד, אבל לא רגילים החברים שעוסקים בזה, לא שמים לב מה שכתוב שם. אני חושב שזה ככה עובד בתוך החומר הרב שישנו כאן. הוא כותב כך, אני קורא מתוך נזיר אחד, עמוד ריש צדיק א', זו נכתב בבאזל. לא, סליחה, זה נכתב בארץ כשהוא חג את השנה לעלייתו לארץ ישראל. מסכם את השנה הראשונה. הנני הנזיר. כן, הנני הנזיר. דרגה לנביא. צמא, כואב, מצפה ומייחל לנטפי תל שמיים, לגילוי חוכמת השם חסדו ואמיתו. ידירותיי נצברות. כוונה ללימוד התורה שבנגלה ונסתר. בהמשך הזמן יתרבו, אבל העיקר השם אלוקי, צור לבבי ומסגבי, משוך חסדך ליודעך וצדקתך לישרי לב. איני זקוק לזיקוך וזיקוק ליותר טהרה, ליותר גבורה, באמונה, אומן לא, אבינו, להתכונן ליום הדין, ליום הקדוש הבא. ואז הוא מתאר אחת החוויות המופלאות ביותר, שמעתי גם מאדם שהיה נוכח, והלך לעולמו, שראה את המעמד הזה, שבראש השנה, מרן הקדוש שליטה, זה כמובן אל הרב זצ"ל, גזר עליי להקריא לפניו את סדר התקיעות, מה יש כוונות, והוא תקע בשופר גדול, ואני הקראתי מילה במילה לפניו. הכוונות היו נוראות, מעין שופרו של משיח, והוא העמיק חתר, הכוונה היא כמובן לכוונות של המסתר, וגם אני כיוונתי, ואימה גדולה נפלה עליי, ויש בזה סודות שאינני רוצה לעלות אותם לגיליון. אני חושב שזה אומר מאוד הרבה מאוד על הדברים שאני רוצה אחר לקרוא מתוך החלק ה... יש עוד קטע שבעצם הרמב״ם אומר את זה בסוף הלכות, כן, ויש בספרו של הלכות נזירות של הרמב״ם, ששם הוא גומר מתוך שבחים עצומים לנזירות בניגוד למה שהוא כותב בהלכות דעות, ועל זה לא כאן המקום ולא זה הזמן להסביר את הסתירה, השתדלתי במאמר בנזיר רחב להסביר אותה. אומר הרמב״ם, אבל הנוזר להשם דרך קדושה וטהרה, אין מעלה גדולה ממנו, ושקלו הכתוב כנביא, שנאמר, והקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים, אף אין זו בית ישראל. אז בעצם כבר לא, משם לקח הרב הנזיר את העניין. הדבר שקשה להבנה זה שתוכנית הלימודים של הישיבה, ותרמת הישיבה המרכזית, ראה הרב הנזיר כהכנה לכך שתלמידיה ייוולדו מחדש כבני נביאים. וכך כותב, הנבואה שאינה שורה אלא על, על חכם וגיבור ועשיר וענב, גבה קומה וישר הגות ורוח, זך השכל, טהור לב, נקי כפיים, האוהבת אלוקם, נחתו לעולם ואינו מחניף לו, הוא מתחטא עליו, לא מחניף הקדוש ברוך הוא. השומע כל דברו באמת וצדק, זהו המקווה, פרי תנובת הישיבה הרוחנית, שתלמידיה ישובו להיוולד כמקדם, כלמודים, בני הנביאים. לזה צריכים להתבוכן עם כל המעשים, כל ההכנות. ידוע שהרב זצ"ל הזמין את הרב הנזיר לכתוב את תוכנית הלימודים של הישיבה. עד כמה הדברים הגיעו להלכה למעשה, זו שאלה לחוד, אבל זו הייתה הרוח. וקרא עוד קטע, ואז אני אעבור לברשות ה... אנשים שקצת אני מעריך ברשותם, לא כל יום הדברים מתגלים. נזיר דינני, שם זה אני נושא בהדרת קודש. אלמנה לא באתי אלא בשביל זה, לפרסם שם זה, לחיות בליבות זרע קודש ישראל, צירי הצון, זיכרונות קודשי עברם הגדול, בגילוי שכינה, טהרה, בקדושה, להקות בליבם הרך גלי געגועים לעבר הזה. שיקום יהיה לעתיד, חידוש ימינו כקדם. גם בשביל זה כדאי לשאת ולסבול ועמלת רב לרב. אבל לגבי דידי, הנזירות היא ההתחלה, המעלה הראשונה לגילוי הנבואה. הראשונה תלויה בי. הנזירות, טהרה. אבל האחרונה, אבל הנבואה תלויה היא בגזרה עליונה או בדורות. הדור צריך להיות ראוי לכך. הנבואה, הנבואה, הנבואה. מסעת נפשי, כמלך בשרי, גיבי וצורי, כולי שוקק, אורג, הומה, צופה ומצפה לך. אין אמת אלא בך, אין חיים אלא בך. אורי, נירי, מסוסי והגיגי, ליבי, רוחי ונפשי, את כבודי והדרי, ואת מסתירה פנייך, נעלמת. חדל חזון, השכח חנות אל, אם קפץ ואף רחמיו, חלות יהי שנות ימין עליון. הוא מתפלל לדבר הזה. יש כאן קטעים שהוא כותב, הדור אינו ראוי. מצד שני הוא כותב, חושבים שזה חידוש, שאנחנו חיים בימות המשיח. בתוך היומן אז מדובר על, על שנות הפעים הראשונות, פי ב', פי ג', פי ד', הוא כותב שאנחנו נמצאים בימות המשיח. בימות המשיח צריכה הנבואה להתגלות מחדש. והוא כותב, הנבואה בוא תבוא, התחייה החלה, שיבת ציון החלה, שב השם את שבות עמו. דבר אמת וצדק ישמע מפי, מפי צור ישראל וגואלו. הנה אותו הביטוי שנכלל אחר כך במגילת העצמאות. בגילוי כבודו והדרו לבחירי עניי עמו המצפים לו. מצד שני, אני רוצה קצת להקדיש דברים למה שלא העזנו לפרסם לפני כמה עשרות שנים, לפני קרוב ל-30 שנה. מצד אנחנו מדבר על נבואה, מצד שמדבר על כלים ועל הסתירה שישנה, והוא מתבטא בתוך הדברים שמרוב העצים לא רואים את היער. ואני אקרא את הדברים. הנבואה מסוסי והגיגי, דעתי עליה כל היום, אלא שאני בכל יום מתרחק יותר ממנה. למה הוא מתרחק? זה נשמע פרדוקס, כמעט סתירה מני ובי, אבל כך הוא כותב. הנני מכין כלים ברחבות, הנני משתלם בירושת העבר, בידיעות ירושת העבר שלנו, היינו ההלכות והאגדות, אמורות לנו בתורה ובספרותה, שם ירושתנו מכל הדורות, מאבות ואבות אבותינו. כי רק על ידי כך שלימה השלשלת, המקשרת, משלבת ומאחלת את דורנו עם דורות שקדמו לו. זו מחצבתו ומקור נשמתו. זה הלימוד. אבל מרוב העצים לא נראה את היער. מרוב שינון ועסק בפרטים ופרטי פרטים של הלכות ובירורן, אצלי עכשיו בשולחן ערוך ותו יורי דעה מנושאי כליו, מרוב עבודה מייגעת זו, שם ביטוי מאוד חריף, נחנקת נשמתי. אם בדידי כך, איך יש להתעונן? איזה הרב אתה בעצמו? איך יש להתעונן, אני יודע, על בני הדור, שהתרחקו מעול התורה המעשית, הם קוראים לזה חילוניים, או אז קוראים לזה חופשים, שנפשם צמאה לשירת הנשמה העליונה. כיצד לקרבם לאמת? דברים נפלאים. זה מסביר את כל הגישה המיוחדת, שהנפש הורגת, אבל העול של התורה המעשית מתרחקים ממנו, ואיך אפשר לנצל את הכמיהה הזאת, אנחנו יודעים שהיא קיימת, כי מכמוני ישראל נוסע היום להודו, ולכל מיני מקומות אחרים במזרח הרחוק, לחפש איזשהו סיפוק רוחני. כי שתיים רעות עשה, מיותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. אבל איזה מהעובדה שישנה כמיהה? זה אנשים שלא למדו תורה. ואיך עושים את זאת? יש פה עניין של מחלוקת בשמאי ובית הלל, ושיטות המוסר והחסידות, שבאיזשהו מקום יצרו אצל אבא זצ"ל סינתזה. הכלל הגדול שעומד בראש ספרי המוסר, שהאדם לא נברא אלא להתענג, אינו הכלל היחידי, להתענג על השם. זוהי שיטת החסידות, מימות הלל, הלל הזקן, ועד מרן שליטה, כמובן מרן זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, שהכל בעולם טוב, והרע רק נדמה, אבל באמת גם זו לטובה. זוהי שיטת האופטימיות שגברה בישראל והלכה כבית הלל. זה החסידות. אבל באמת לאמיתו של דבר בית שמאי צדק. הוא כנראה על בית מתייחס כאל זכר לא נקבה. הוא אומר צדקו. כמה צער ויגון בעולם. גם הנאותיו וטובותיו של זה העולם. למה הוא? נוח לו שלא נברא. שתי דעות שונות. האופטימיות הפסימיות. ושתיהן עיקרים גדולים בחיי המוסר האישי והכללי. העיקר הוא, אם אתה רוצה לזכות לתורה, ימית את עצמו. עכשיו הוא משווה בין הגישה של הקת היוונית, שנקראו אותה בשם סטואה, ובין ריש לקיש. אם אין התורה מתקיימת, מי שמית עליה, את עצמו עליה, היינו במחשבה או ברגש לבוא אלי מצב של השתוות, שלא אכפת לו. מי שמכיר את הפילוסופיות של דתות המזרח הרחוק, שמדברות על התאפסות, שאתה לא קיים יותר, אז אתה לא מרגיש, אתה מתאפס כאידיאל. הרב זצ"ל והאבא זצ"ל מתנגדים לגישה הזאת, אבל הוא מביא את זה, כמו שאין בשר המת מרגיש. אני חושב שבעוד ימים יבוא ודאי מצב שאין בו לא צער ולא עונג, כולל המוות. מה לי קודם, מה לי אחר כך, המוות נתון מן שתי עיניו של כל אדם. אבל מצב נפש כזה הוא מצב ההפקרות, בלי כל קישור לעולם הזה. ואז מתחילים החיים של העולם הבא גם בעולם הזה, הכוונה היא מעלות התורה והפניותה, ואז מגיעים לאמיתות אמת השם וצדקו. זה הרקע לגישה שלו. התורה והנביאים מלמדים את הטוב כלפי אלילות העצבים, שבעצב ובחימה ובאף זעפו של עולם מתחת מאמרות עשו כל תועיבה והפקירו את עצמם לרע. הטוב הוא תריס לשיטות העצבנות. גם האמת כך, הכל טוב, כיצד להשלים העובדה שהכל רע? אבל לא, זהו טוב מה שלא נדמה טוב, לא זהו טוב מה שנדמה לנו טוב, ולא זהו רע מה שנדמה לנו רע. זה בא למד אותנו המוות והצער. הוא מביא את הפסוק, אני כאן מדלג, טובתי בל עליך לקדושים אשר בארץ אימם אדירי כל חפצי בם, בגמרא בברכות סמר ג' לשבת פי ג'. הגישה הזאת שמזה היא באה לחזון שאני קורא אותו חזון התשובה, שזה היה עיקר משנתם של הרב קוק זצ"ל ותלמידיו. התשובה היא לא רק תשובה מן החטא, התשובה היא אל המקור, והמקור הוא התורה שבכתב וספרי הלוויים, שהם כולם הופעה של שירה ונבואה. בניגוד לעיסוק באיך להתנהג הלכה למעשה, שזה יותר עניין של חוק ומשפט, ופחות עניין של, של עבודת השם בדרך של חוויה אישית. כותב בתוך, בתוך היומן קצת קטעים אישיים, ברשותכם אקרא אותם. שוב קורה בקרבי פנימה הכל, ללכת, להתבודד, לצפות לגילוי הנבואה, והכל עז וחזק, עמוק עמוק פנימה. סוף סוף נאורה הנשמה העליונה שבקרבי, אין לה מנוח, אין לי מנוחה. התחייה והגאולה היא תחילה, הכוונה היא לשיבת ציון, לציונות, מבלי מבין אותה, מבלי לדעת את ערכה. כי אין שומע דבר השם גואל ישראל. לא מליצות ואמונות מן השפה ולחוץ, אלא גילוי כבוד דבר השם ממש, מפי הדבורה, בקרב הנשמה פנימה, לזו מצפה נשמתי. ומצד שני הוא מתלבט, כיצד אני מצפה לנבואה? כל עוד שאין בי כמעט כלים, אין בי כמעט כלום, אני חושב, צריך להיות, זה טעות בהקרא, ממידת הדבקות באלוהים חיים. כמובן, מתוך ענווה, מי שראה את האבא הזה מתפלל, לא יכול להסכים לתיאור שהוא מתאר את עצמו. אז הוא מדבר הלאה, רק על ידי הדבקות בחיי כל, חיי העולם, חיי כל העולמים, כלולים בכל, גם ביחס לזמן, בהווה היה ויהיה כאחד. ואז נמיד לשערי העתיד, שערי הנבואה נפתחים, הרי כל נבואה היא מי שאומר מה שיהיה וזה מתקיים, אז הוא נביא, ואם לא, הוא לא נביא. על ידי ההתרוממות מתבטלת את המושג של הזמן, של העבר, ההווה והעתיד שמתאחדים, ואז אתה נמצא במדרגה של נבואה. לעבוד עבודת השם בתמימות לב ומעומק אמונה, בדבקות באלוקים חיים, חיי העולמים, באהבה ובשמחה, יחד עם גגויים עזים לגילוי דבר קודשו. בהתערותא דלתתא, מושג הקבלי הידוע, מול התערותא דלעילא, לא יימנע טוב להולכים בתמים, להיות מבשר טוב, משמיע ישועה, זה אליהו הנביא, לעמים ולגוי קדוש, למור לציון, הנה גואלך קדוש ישראל בבא. ואז אני רוצה להזכיר את היש לימות המשיח, למרות שכבר השעה מאוחרת. והיה כי נשאל לתוכן הגאולה והתחייה בימות המשיח. ההולכים כבר ובאים עלינו, ונחפשה ונחקורה, מה תכלית דבר נמצא בהם? הלא העולם כמנהגו נוהג, ותיקון צרכינו כצורכי כל חי, ומה גודל רום ועליון נחזה בם? זאת השאלה שכולם שואלים, איזה ימות משיח? והייתה התשובה, לא התוכן המסוים, אלא מצב הרוח, אור יקר, אור עליון, שזורח ומופיע על כל זה. שמיעת כל צלצלי שירת הגאולה. איך עליון זה, איך איכות מול כמות, איך מול תוכן, הוא המעדן ומעלה את תוכן חירות גאולת עם משיבות מלכויות, בשיבתו על ארץ ומחתו. היה כי נשאל את תוכן קדוש עליון, שאליו נעבוד, לפניו נקרא ברך, נחפשה ונחקורה, במגינת לב, מצוקת נפש כואבת, מה דבר יש בו, למי נעבוד, למה נקריב את עצמותינו, מה נחשב שבו כל משהו דרך חרוקות, מה האהוב שבו כל נימי יולי ליבנו חקוקים ודבוקים ודחשקים. והייתה התשובה, והיא תשובה מאוד מעניינת, לא התוכן אלא האיך, הרוח, העלייה, הרוממות, הגעגועים, שירת הנפש המשתפכת באין סוף, בלוויית שיר ניגון וקולות עריבים בעידן האין סוף, בהערת אור נערף על מושגים קבליים, יקר ושמח מעודד, איך זה בו נשמע העין העליון, רוח האינסוף, הוא קו האינסוף החודר ברשימו הכניסו איזה המקובלים בשיר בר יוחאי, התוכן המצומצם. זאת אומרת, כל הרוח מחפש, מבקש, אמרת השם צרופה, יש שיטות מקובלות שיש כבלים של מבטאים, רמזים, גימטריות, פרצופים ואיברים, אבל זה, כל זה הוא אומר ביטוי חריף, זה מועקה על הרוח, המחפש ומבקש אמרת השם צרופה ברורה, מסייגי או מסייגי הרמזים הגימטריות, וענית ואמרת. כאן כאילו גם בתוך הקבלה, הכוונה היא לא רק לתוכן, התוכן הוא כל מה שאמרנו, הספירות, הפרצופים, השמות והמושגים הטכניים, אבל הרוח, האיך, הוא רוח דבר השם, רוח הנבואה, שהיא גם ערכה, כמו, כן, בשפע הגילוי, שהוא איך מופשט טהור רוח דבר השם. הרב הנזר נוהג להתענות בשובבים. ובשובבים תת ידוע שזה ימים מסוגלים להתעלות רוחנית, ומצד אחד עסק בנגלי, היושב ולומד גמרא, והוא כותב בערב שבת קודש יתרו שובבים תף רש פי ג', אתמול יום התענית שלי, כבכל יום ה' לשובבים, שני כל היום עצוב בבית המדרש, עטוף תלית ותפילין, ועוסק בתלמוד תורה, סוגריים ותמסכת עירובים, בהתבודדות, ובכוונה תחילה, תשמעו, לומדים תורה, עירובים, שאין דבר יותר טכני מזה, לשם קבלת שפע עליון קרבת השם. מתוך עצם מעשה היגיון, תחמוד תורה לחוד. בלי בחיות בתפילות ותהילות דוד, בלי בחיות. בשיר, בקול נעים, ממושך, בדרך כל צלצול, מילול צירופי שמות הקודש וטעמיהם. כן, כמו שאני עושה זאת לפעמים בייחוד בלילות, גם בליל שבת קודש כשאני עומד על המשמע. אלא באופן טבעי, מתוך העסק ותלמוד תורה, בשעת מירוק המעיים, הכוונה היא שבצום, בהחלשת כוחות הגוף, אז קולי מתעדן, קול דר, קול דודי דופק בתוך פי. והניחה שהוא בא מעולם עליון, קרוב קרוב להשם, לחיי אלוקים, בלי כל ספק, בלי כל חשש. הספקנות גוברת עליי תמיד, אבל לא בשעות האלה. יש שעות מיוחדות. אני מדלג לשעה. הדיבור בפנימיות אוזן מוחי, מנשמתי. פה יש דבר מסוים, שהרב הנזיר היה הולך אל הכותל, היה לפעמים מדבר על ההתגלויות שיש לו שם. אמרו לי מן הכותל, ככה היה תגיד להתבטא. פה הוא כותב בתוך היומן שלו, הדיבור בפנימיות אוזן מוחי, מנשמתי. אצל כותל דביר קודשנו, זהו אחד מ-60 בנבואה. אמר מי שקם בבוקר ונופל לו פסוק לתוך פיו, זה אחד מ-60 בנבואה, אז משם הוא לוקח את הביטוי הזה. שאני נוהג על פיו, בשר אליו בכל עניין גדול. כשיש לו צורך לתשובה על שאלה קשה, אז הוא הולך אל הכותל ושם מרגיש. אני עומד אל מול פני הכותל הדביר, ושואל שאלה קצרה, ושומע בקרבי כל התשובה. והיא יציא נבואה קטנה, באה אחרי הכנה וכוונה גדולה. זה בוסס הגמרא בברכות נוזיין, וזה נעתק בערב שבת קודש בהר, י"ב אייר תשח, בשעת הרשת התוכים מצפון ירושלים. שם גר ברחוב עמוס. הרב הנזיר רצה שהישיבה תקום בין הר ארמון הנציב בתלפיות לבין הר הבית. זה היה חזונו, זה לא יצא לפועל. אחר כך הגיע הנדיב ידוע על ישראל הרפי של זצל, שיש לי קשר משפחתי איתו, ראיתי כידוע הנכדה שלו, הוא בנה את הבית הזה, הוא רכש את הקרקעות איפה שהישיבה הגדולה נמצאת כעת, וכן דברים לא יצאו לפועל. אבל עצם הרעיון להקים את הישיבה במקום שצופה מול הר הבית, זה גם כרעיון מעניין. הוא מדבר על הישיבה שצריכה להיבנות בין תלפיות ובין המקדש. והוא כותב שתקף אותו כאב. בעיר אין שלום, אין אור. ירושלים הייתה היום מחלוקות שלה עם הקבוצות השונות, עם הפגיעות שפגעו ברב, וזה פתאום הוא מרגיש שזה לא המקום. הוא יוצא החוצה. ומרוב הענווה וביטול היש שלי הוא מבטל את עצמו ועומד מצפה להופעה של שירה ושל רוח. ואז הוא מאיר הערה מאוד מעניינת, אני כבר מתקרב לסוף דבריי. השירה, הרוח, הוא אופי מחשבתם של ישראל. אתם שומעים את הביטוי אופי מחשבתם של ישראל? זה לא ביטוי פשוט. זה מין הגדרה. הנבואה היא שירה, והתורה כולה יקראת שירה. רוח, רוח הקודש. כשם שאין הפרוזאי מכיר בערך השיר, ברוח השירה, ואת מי שעושה בספרות של פרוזה, כסומה באור השמש, שלא מרגיש, כך אין הפרוזאי מכיר בנבואה. באומות העולם, הפרוזאים האלה שעוסקים בפרוזה, מזיקים את השירה לבדותה. זה כשקר, זה לא אמת. בתוך הענייני המיטב השיר כוסבו. אבל בישראל זה תוכן רציני מאוד, דווקא השירה. בגלות נשתתקה שירתנו, תלינו כינורותינו. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר ונסתלקה רוח הקודש? במקומה בא המחקר, הלימוד הפלפולי בסברת ההלכה, והפילוסופיה, הלימוד המסודר בבחינות העיקרים העיוניים, מה שקוראים מחשבת ישראל. אמנם אין בכוחם של דרכים אלו, עם כל גדלותם, להסביע נפש אומתנו. וקשה קשה לחוקר לכל תכלית, להגיע לידי מסקנות ברורות ומוצקות. ונסמכים על המסורת. מסורת, יש ביטוי מאוד מאוד חריף, אם אולי הכתוב אולי יקורא אותו, כי זה מה שטוענים נגדנו אלה שפרשו מדרך התורה. שהמסורת משענת כנה רצוץ למחקר בתוך מחקר חופשי. בחלק השני של כל הנבואה שעוד לא נתפס, יש התייחסות מעמיקה ומפורטת למעבר מתקופת התורה והנבואה לתקופת המשנה והתלמוד. ועל יד דבר קל בעיניכם, זה עולם אחר לגמרי. והוא עוסק הרבה בשאלה הזאת, והוא מייחס את ה... את העניין הזה לירידה מימי הבית הראשון ומימי הבית השני. רק נביאים אחרונים היו חגי זכריה ומלאכי. אחר כך באה תקופת הסופרים, תקופת התנאים והמוראים, עם כל גדלותם לתקופה אחרת. עד שהופיעו רבי עקיבא ורבי בן יוחאי והתחילו לעסוק עוד פעם להפיץ את תורת הנסתר. ואז הוא אומר כך, שוב אל השירה, אל הרוח, אל רוח הקודש, זוהי הדרך. בהתחדש נעורנו כקדם. אך כיצד לחולל מהפכה כזו בחיי רוח עמתיק? קו מבוסה. יש ישעיהו הנביא, הנבואה, שהיה רגיל הרב על זה לחזור עליה, אבל לכם דבר השם. קו לקו, צו לצו. זהר פה, זהר שם. ישעיהו יוחד, וישעיהו בית, שני מקומות. זאת אומרת, יש פה איזשהו, הקו כמה מבוסה, זה כאילו עוסקים בפרטים, בכל הפרטים, כמו שהתחלתי עם העניין של העיצים והיער, אני גומר את הדברים בקטע הזה. מי ישמע לנו? זאת אלה שעוסקים בתורה, הם לא ירצו לשמוע על הדברים האלה, הם כל כך שקועים בתורה, תבוא עליהם ברכה, אבל לא ישמעו שחסר. אך כיצד לחולל מהפכה כזאת ברחיי רוח העם? אם לא נמנעו מלגזור על היגיון במקרא עצמו, שגזרו לא לעסוק בזה, כי זהו המקור הראשון שנאמר מפי הגבורה, בלימוד ספר התנ"ך היה חשוד בזמנם. חששו מזה. אהיה השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, למה הגענו? כי שחה לעפר נפשנו. אמנם משום צורך השעה עשו, מיראה שהלימוד לא יהיה חיצוני, כמו שקרה לבינים, שטימאו באלילות אותה האישיות. אולי כמובן לרצות. וגם המשכילים האחרונים עשו כלי ואמצעי למליצה ושירה ולהקל ראש בתלמוד תורת ישראל. הוא מצדיק את הגזירות, אבל בינתיים איבדנו את השירה. אבל סוף סוף הגוזרים והחושדים הרחיקו לכת, הרחיקו את העם מדבר השם. דברים מאוד חריפים. המעניין הוא שבזה אני רוצה לסיים, תוך הזיכרונות הוא כותב שהרב חש והרגיש את אותם הכוונות ואת אותם הערגות שהוא מרגיש לגילוי הסודות של הנבואה. ופה צריך דבר גדול להיעשות. העניין של החזרה בארץ ישראל לא בא לשלול חלילה את תורת הנגלה, אבל בא להרים אותה למדרגה גבוהה. ואז הוא מתייחס לרבי זירא. מובן בגמרא שרבי זירא שם מעט העניות לשכוח את תלמודה של בבל, לא כדי לשכוח את התוכן, את ההלכות שהוא קיבל למד שם, זה צריכים, אלא לשכוח את אופן הלימוד, השונה שינוי עיקרי מאופן בדרך הלימוד בירושלמי. זה אולי יסביר לחברי הלכת מוסדות אריאלה מדוע היא מקרבת לאחרון הירושלמי שילידנו רבי אברהם בלס עוסק בו כעת, כי זה עניין עקרוני אצל הרב ותלמידיו. ולא רק הוא הבזירה, אלא גם כולנו הבאים מהתם והחה, גם היום שרויים אנו בצער הגדול, כי שם בגולה דרך החריפות, כרבי זירה, במחד הדין שמעת את היתפי, כך אומרת הגמרא, רבי זירה, שכלנו הודרך שם לחדור בחדירה דקה וחריפה, לפסוק ולנתח כל עניין וכל דבר על מכונו, בסכין החריפה. זה בדרך הלימוד הישיבתית. ונראה לנו שהדרך בתלמוד בארץ ישראל פשוטה יותר מדי. אם גם עכשיו בתפילות ובצומות לאט לאט מתרגלים לתלמודה של ארץ ישראל. השונה שינוי עיקרי בדרך הלימוד. הקובע שינוי עיקרי גם במהלך כל המחשבה העברית. אגב פה המעתיק כתב במקום שינוי עיקרי, שינוי שקרי. אין כאן לקראי. שינוי עיקרי הוא כתב, הוא קראי שקראי, לא קראי, קראי אתו. לא של הפילוסופיה שהיא מערבית יוונית, המנתחת הכל בסכין החריפה. גם שם העניין של המוח קר. גם הפילוסופיה המדעית הכללית, החילונית, של העמים. היא קובעת עיקרים שכליים למוח קר, אלא של החוכמה העברית המקורית, הכוונה היא כמובן לקבלה, של הנבואה המצויה בכללים באור הקרוב קרוב להשם. אתה בדורנו, דור המעבר מגולה לארץ ישראל, שויים בארץ ישראל בצרות נפש כאלו, עד שיסתגלו לשם למכור ישראל, ושב השם בשבות יעקב. אני חושב שהדברים ש... קצת נתגלו כאן היום מתוך מגילת הסתרים, מקרבים קצת לדעתנו את הנושא שהעסיק בעיקר את הרב הנזיר זצ"ל, את סוד הקשר שלו עם הרב הרב קוק זצ"ל, את עניין הדגש על הנגינה ועל המוזיקה ועל השירה, ולא במקרה עיקר ההתקשרות שביניהם בין הרב הגדול לתלמיד הגדול הייתה בדרך של האזנה לניגון של שחר, של תפילת העקידה, ושהרב שר, והתלמיד אומר שכאילו נפתחים שערי שמיים ושומע מלאכים שרים. אני תיארתי בהקדמה לספרי שי כהן את ימי ילדותנו, כשהרב הנזיר יושב לפנות בוקר ועוסק בפעילת התורה ושר, ויהודים היו עומדים מתחת לחלון כדי לשמוע, בדרך כלל בתיקים, לשמוע את הניגונים הנפלאים האלה. וזהו הפנימיות. שלא לטעות, אבא זצ"ל היה גדול בתורת הנגלה, ועסק אפילו בתקופות המאוחרות של חייו יותר בנגלה מאשר בנסתר. אבל הדרך הייתה להגיע מהנגלה לנסתר, מהשכל לרגש, מהניתוח השכלי לאמונה, והתקרבות להשם בדרך בלתי אמצעית, בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. תודה רבה.